שלום לכולם. אנחנו בפרק ז', נכון? הענבה. סיימנו את הפרק שעוסק בריקות הקין. נדמה לי, נכון?
כן, אנחנו בפרק ז'.
כן, בעמוד 54. הגאווה מאוסה לפניו התעלה. פה הוא מעיר הערה יפה שגם באיגרת הרמב"ן, שהרמב"ן כתב לבנו, אני מדבר איתו, וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על ידך מידת הענבה. וגם רבנו אברהם, אחרי אריכות אפיים, שכשאדם כבר ניצול מכעס הוא יכול לעסוק במידת הענבה. הגאווה מאוסה לפניו התעלה, ואמר שלמה, תועבת אדוני כל גבה לב. איך? לא הבנתי.
אבל ענבה.
כן. זה בדיוק. זה כלים שלובים.
אם לא תהיה גאוותן, אתה תהיה ענב בטוח.
כן. ועוד אמר, שש הנה שני אדוני, ושבע תועבת נפשו. ושבע הכוונה, והשביעית תועבת נפשו. הראשונה שבהן מהשש, רום עיניים. דהיינו עיניים רמות. אדם גאוותן, המביא לידי כפירה. כמפורש בתורה, ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך. אז גבהות הלב ורם לבביך מביאה לשכחת השם, כי או שאדם מתבטל לקונו או שהוא כבר אלוהים, וממילא אין מקום למישהו מעליו. הנה מורי רובן, אתה רואה שקיבלו את הערתך. ומעדך גיסה לצד השני, הענבה היא מן המעולות שבמידות התרומיות, כי היא הקדמה לטוב השלם, כמו שאמר שלמה, ולפני כבוד ענבה. ואין פירוש הכבוד כאן הוקרה עצמית, שתהיה ענבה מסייעת להיפוכה. איך משיגים את הכבוד? על ידי ענבה. זה פרדוקס, נכון? לא ייתכן כזה דבר. מי שרוצה כבוד, שינהג בענבה. אז הענבה מסייעת להיפוכה? לא ייתכן. אלא כבוד הנזכר כאן פירושו שלמות האדם, שעליה אמר הכתוב, וכבוד והדרת עתרהו. כתוב שהקדוש ברוך הוא עיטר את האדם, את מין האדם, בכבוד והדר. זה לא כבוד חיצוני, זה לא מה כותבים עליו בעיתון או איך מתארים אותו במודעות וכיוצא בזה, אלא זה כבוד במשמעות, כן, איך אומרים כבוד בארמית?
יגם.
נכון, גם בעברית וגם בארמית. ויקרה בארמית זה גם משקל. יקרה, כן, יקיר, זה כבד בארמית. כבוד, כבד.
להכבד, להכבד,
יפה. אז יקרה בארמית זה גם כבוד וגם משקל, וגם בעברית, כבוד וכבד. זה היינו, אז מה הכוונה? לפני כבוד ענבה, יש כבוד שהוא כבוד פנימי, לא כבוד חיצוני. הכוונה, לא מה שהבריות חושבות על האדם, אלא מה שהוא שווה באמת. מה המשקל האמיתי שלו,
הסגולי.
בדיוק, המשגל הסגולי האמיתי שלו, וזה כבוד שהוא אמיתי, הכבוד העצמי של האדם, לא התדמית, לא הכבוד החיצוני. אז ששלמה אומר לפני כבוד ענבה, דיינו ענבה לא רק שהיא לא מפחיתה מהמשקל הסגולי של האדם, אלא היא מוסיפה עליו, זה הכבוד האמיתי.
אז פה הוא מדבר על הכבוד הפנימי.
כן, כי לא ייתכן שאומרים לך לנהוג בענבה כדי לזכות לכבוד חיצוני. והיא מצד האמת, מצד מה שהאדם שווה באמת, לא התדמית שהוא בונה לעצמו, לא מה חושבים עליו. כן, שם זה עניין אחר. מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, זה הכבוד החיצוני, אבל הוא בורח. ואילו כאן אומרים לו שתנהג בענבה כדי לזכות בכבוד, זה לא ייתכן. לא, אל תשתיק אותם. לא, למה? שידברו, סגור את הדלת. תגיד להם שימשיכו. תגיד להם שימשיכו, תן להם, כן. והיא הענבה מביאה ליראתו יתעלה, ככתוב עקב ענבה יראת אדוני. ענבה מביאה ליראת השם. צריך לדעת שהכבוד הפנימי שדיברנו עליו, מה המשקל האמיתי שלי, ככל שהאדם יש לו יותר משקל פנימי, הוא פחות צריך את האישורים והחיזוקים הסביבתיים. הוא יודע מה הוא שווה, מה הוא לא שווה, הוא לא צריך, לא אכפת לו אם הוא, כן יודעים, לא יודעים, יכירו בזה, יפרגנו, לא יפרגנו. ככל שאדם הוא ריק, והוא חסר כל משקל מבפנים, אז הוא יחפש את האישור הסביבתי, החברתי, החיצוני, שיגידו לו שהוא שווה, ויגידו לו שכך וכך, וכולם ידעו, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה ממש תלוי אחד בשני, האם אתה משקיע בעניינים אמיתיים או שהוא משקיע בתדמית, שהוא משקיע בחיתוניות.
כל תדמית היום.
מה זה? היום זה ככה, היום לבחירות זה יחצנים, קמפיין, מיתוג.
אומרים לך מה להגיד.
מיתוג, נכון, וכיוצא בזה, נכון. והכל חלול וחיצוני, זה נכון.
אם משהו לא פנימי באמת, זה חלול.
כן, והיא מן המידות, וזה מעיד על רקנות פנימית. והיא מן המידות הנשגבות, ומתחלקת היא לכמה וכמה סוגים. יש שהיא פנימית, ויש שהיא חיצונית. דיינו, יש, לא הכוונה ענבה חיצונית, שבוע טוב, שבוע טוב. לא הכוונה ענבה חיצונית שאדם עושה את עצמו ענב, אלא יש ענבה פנימית איך האדם תופס את עצמו, ויש ענבה חיצונית איך זה בא לידי ביטוי ביחסים שלו עם הבריות. ועוד חלוקה, יש שהיא אמורה כלפי בני האדם, שזו הענבה החיצונית, ויש שהיא אמורה כלפי השם יתעלה, איך האדם רואה את עצמו ביחס לקדוש ברוך הוא. והענבה הדגולה היא הפנימית, העיקרית היא הפנימית, כמו שאמר דוד, וליבי חלל בקרבי, כלומר בתוך תוכי, ליבי חלל בקרבי, זה אומר אפס אגו. כן, אין בפנים שום דבר של גאווה פנימית, טיפת אגו אין, ליבי חלל, אין כלום, ריק. והחיצונית, הענבה החיצונית, דיינו איך אדם מתנהג עם הבריות, מחזקת אותה, את הענבה הפנימית, ומורה עליה. מחזקת אותה, דהיינו, הענבה החיצונית היא סיבת הענבה הפנימית, ומורה עליה היא גם סימן לה, בקיצור ותרנגולת ובצה. דהיינו, איך שאדם מתנהג עם הבריאות, זה מראה מה בתוכו, וזה גם מעצים את מה שבתוכו. זה גם, גם סימן וגם סיבה. ואמר דוד, לא גבה ליבי, וזוהי ענבה פנימית, זה בלב. ואמר, ולא רמו עיניי, וזוהי ענבה חיצונית. אני בכוונה מדלג על המשך הפסוק, כי לכאורה, אם לא שיוויתי ודוממתי, שבוע טוב, ברוך הבא, אם לא שיוויתי, שיוויתי זה מה שאדם משווה למול עיניו, איך הוא רואה את עצמו, אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו, אני רואה את עצמי כמו ילד קטן. אז זה לכאורה שייך לענבה הפנימית, איך אני תופס את עצמי, ולא לענבה החיצונית. אז בקיצור, לא גבה ליבי זו ענבה פנימית, ולא רמו עיניי זו ענבה חיצונית. המשך הפסוק נראה לי דווקא פחות שייך לענבה החיצונית, יותר לענבה הפנימית. יש שם כיסא? ולא יסתפק האדם בענבה כלפי שמיים, זו הייתה החלוקה השנייה, נכון? כלפי שמיים וכלפי אדם. הייתה ענבה פנימית, איך האדם תופס את עצמו, ענבה חיצונית, איך הוא מתנהג עם הבריות, והייתה ענבה כלפי שמיים וכלפי אדם. ולא יסתפק האדם בענבה כלפי שמיים, כמו שאמר אברהם אבינו לפניו, התעלה ואנוכי עפר ואפר, שזו ענבה כלפי שמיים, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואמר דוד, לפני אדוני אשר בחרבי מכל בית אביך, אומר דוד למיכל, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, זו ענבה פנימית. אז לא די שאדם תהיה לו ענבה פנימית ולפני השם הוא לא יתגאה, אלא גם כלפי בני האדם, ברוך הבא ליאור, אלא גם כלפי בני האדם, כמו שאמר דוד שמיעט עצמו לגבי הנוהים אחר שאול, אף כי חשוב היה מכולם, ועל צד האמת גם משאול בכבודו ובעצמו באותה שעה, כן, כאשר עבדי דוד, שאול רצה להיפטר מדוד, כי הוא ראה בו איום. דוד היה מאוד פופולרי, ושאול הרגיש בו איום, אז הוא רוצה לחסל אותו. אז מה אמרו לו העבדים שלו? בואו שנשלח אותו למלחמה עם פלישתים, הפלישתים כבר יגמרו אותו, וזה הכי טוב. אז אמרו לו שהמלך אמר, מי שרוצה את הבת, יביא 100 עורלות פלישתים, להרוג 100 פלישתים, יביא את עורלותיהם להראות שזה שובר שהוא הרג אותם, ויקבל את בת המלך. אז הציעו את זה לדוד, אמרו לו, תשמע, יש לך הזדמנות, אתה גיבור, תהיה חתן המלך. מה אמר דוד? ויאמר דוד לעבדי שאול, הנקלה בעיניכם התחתן במלך, ואנוכי ישרש ונקלה. אז דוד שהיה ראוי למלוכה יותר משאול, הוא לא ראה את עצמו ראוי אפילו להיות חתן למלך. וכן אמר, איך? רש זה עני, ונקלה זה הפוך ממכובד, בזוי, כן. קל, נקלה זה קל. יש כבד ויש קל, מכובד או מקלותי, הנה פה. וכן אמר, חוזרים עכשיו, כן, כשדוד העלה את הארון לירושלים, אחרי שהוא כבר קיבל את מיכל בת שאול, הוא הביא לו 200 עורדות פלישתים, לא 100 עורדות פלישתים, אז שאול נאלץ לתת לו את ביתו, אז מיכל בזה לו בליבה, שאיך הוא רוקד לפני הארון וכו', אז כן, היא אומרת לו, היום נגלו נגלה מלך ישראל, כי גלות נגלות אחד הריקים, מה אתה, כאחד נחנח כזה שרוקד ברמזורים, מה אתה עושה וכו' וכו'. אז הוא אומר לה, כן, לאל ראינו, הונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, כי במקום, אל תתהדר לפני מלך, כן, במקום שמדובר בכבוד שמיים, אז אין מקום להתהדר, והוא אמר עוד, ועם האמהות אשר אמרת, הרי היא אמרה שמלך ישראל נגלה לעיני אמהותיו, כי גלות נגלות השפחות צוחקות עליך, הוא אומר, ועם האמהות אשר אמרת, עמם היא כבדה. כלומר, לכבוד הוא לי שהם רואות אותי רוקד ומקפץ, ואני לא רואה בזה פחיתות כבוד. לצורך שיבואר להלן, אני יודע למה הוא מתכוון, נראה את זה בהמשך.
אז זה כאילו כלפי הבריות, כלפי...
נכון, כלפי... לא די כלפי שמיים. אברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר. דוד אמר, אבל... דוד גילה את זה כלפי חוץ, לא רק שהוא שבוע טוב, לא רק שהוא התבטל בפני השם, אלא הוא לא התבייש להראות את זה ברבים, שהוא מבטל את אישיותו מפני גדולת השם.
מה שלא אמרו, אנחנו לא.
נכון, כן, הוא יביא את זה, אני חושב.
משהו פה ניתן בהשבת, לא רק ההתנהגות, אלא גם ה...
נכון, שהרי דוד המלך לא היה מדבר איתן עם האמהות אלא עליהן, נכון. כלומר, לכבוד הוא לי להשפיל עצמי בפני האמהות, אני לא מרגיש גבוה מעליהן. כן, חזל אמרו על ונחנו מה שמשה ואהרון הם גדולים יותר. דוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש, אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר, אבל תולעת ועפר ואפר זה בכל זאת משהו. ונחנו מה זה כלום, מה שאמרו משה ואהרון. נחנו מה זה, הגמרא אומרת כמו חרג'ו דיומו. חרג'ו דיומו זה שהשמש זורחת, אתה רואה כאלה חתיכות אבק באוויר, זה ונחנו מה, זה כלום. אז אלו היו משה ואהרון. עכשיו זה לא פשוט, כי זה אנשים שהיו במעלות מאוד, כן, דוד היה מלך, משה ואהרון היו מנהיגים, זה, יש הרבה חבר'ה טובים שהיו נחמדים ושהגיעו לשאוף אוויר פסגות, פתאום דברים שרואים מכאן או רואים משם, יש הרבה מלחכי פנחה שהם מחניפים להם ומגדלים את מעלתם, ואדם עולה לראש, וזה לא פשוט בכלל בכלל לשמור על ה... איך ראיתי אחד מגדולי החסידות, הוא אומר, לא זוכר מי זה היה, הוא אומר ש... נניח שציפור תעוף על המגדל הכי גבוה בעיר, עכשיו היא הכי גבוהה מכולם, היא נשארה ציפור, היא לא ניתה. אז עלית לגדולה, אל תחשוב שעכשיו נהיית משהו יותר, שמו אותך על המגדל, אתה עכשיו למעלה, אבל נשארת אותה ציפור, אבל זה ניסיון גדול, לתפוס את זה ככה, ולא לא להיכנס לשיקרון גבהים, מה שנקרא.
זה מפחד את זה גדול, אנשים פשוטים, כמה יכולים לראות את הענבה הפנימית שלהם, זאת אומרת, מלך גדול שמראה ענבה פנימית, אז יש לו עלמה, זה הגדולה. אבל כשאדם פשוט מראה ענבה פנימית או מתנהג בענבה,
נו,
כל כך איזה.
אז מה?
אז עד כמה זה חשוב, עד כמה זה ניכר, עד כמה זה... המאמץ שלו היה כזה גדול.
קודם כל, גם אדם פשוט שלא מתגאה אם הוא עולה לגדולה, זו מעלה. כי יש כלום ניקים שמתגאים על לא כלום. אז גם אם אין לו מה להתגאות, זה שלא מתגאה זה דבר גדול, זה לא פשוט. קל וחומר, הוא אדם גדול ויש לו על מה להתגאות והוא לא מתגאה.
כמו שאתה גדול יותר באמת, אתה ענד יותר.
נכון, אבל זה נשתיים.
אתה יודע מה יש לך למכור בישיבות שלך.
נכון, כי זה מה שאמרנו
מקודם. רוב האנשים הגנבתנים הם רגנים.
נכון, כי זה מה שאמרנו מקודם, שככל שיש משקל עצמי, אדם פחות צריך את החיזוקים החיצוניים. אבל צריך לדעת שזה ניסיון, צריך לדעת שה... כן, כל הגדול מחברו יתרו גדול ממנו, זה ניסיון. זה שאדם עולה לגדולה, לשמור על הפשטות שלו וזה וזה, זה לא דבר מובן מאליו.
כשדוד היה מובנה, כשהמליכו, איך שמשך אותו פעם ראשונה שמואל, הוא חזר לראות את הצורה.
נכון, נכון.
גם שאול.
נכון, גם שאול בתחילת דרכו, נכון. הנה, שאול למשל זו דוגמה לאדם שהיה בעל מידות מאוד מאוד טובות, כמו שרואים בהתחלה, כמו שאמרת, ובסוף... העביר אותו על דעתו, השלטון, יצר השלטון וכו', אז זה לא פשוט, זה ניסיון גדול.
אברהם אבינו, אם הוא היה משלם את כל ממש בחזון,
כן?
שהרמב"ם מסביר.
כן, שלה. כן, מה שראינו על המלאכים, נכון? והענווה הפנימית היא שיהיה האדם יודע בזיונו ומתבונן בפגימותו לגבי מי שהוא שלם ממנו. תמיד תסתכל, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת. אנחנו נוטים להגיד, אני בחור טוב, למה? תראה, הוא הרבה יותר גרוע ממנו. תראה, הוא לא מגיע למדרגה שלי בכלל, אני יחסית בחור טוב. זה בעניינים רוחניים, הקדוש ברוך הוא יש יותר גרועים ממני. בעניינים גשמיים, אני אומר, רגע, למה הוא החליף רכב ואני לא מחליף רכב? אומרים, הפוך. אשר בשמיים, בעניינים שמימיים, תסתכל מי יותר טוב ממך. תגיד, רגע, אם הוא יכול, למה אני לא יכול? אל תסתכל על משפחות ממך, על מי שיותר. באשר בארץ מתחת, תגיד, אבל הוא יש לו טרנטה בכלל, אז מה אם הוא החליף רכב? אבל הוא יש לו טרנטה יותר ממני, אז שלי בסדר. מה אתה רוצה? הבעיה שאנחנו רואים את זה הפוך. מקנאים בגשמיות במי שיותר מצליח, וברוחניות אומרים, אני יותר טוב מהו, יכול להיות יותר גרוע, יש יותר גרועים ממני. לא, בדיוק הפוך. אז תסתכל על פגימותך, איך תגיע לענווה, תסתכל על ביזיונך, דיינו, על החולשות שלך, ויש הרבה יותר טובים ממך. ואמרו חכמים כי הגאווה והאהבה העצמית עניינן בכך שהכוח השכלי באדם רואה עצמו נעלה מכפי שהוא. הרמב״ם כותב בכתבים הרפואיים שלו שזו המחלה האנושית, ככה הוא קורא לה, שכל בני אדם רואים את עצמם יותר ממה שהם. הדימוי העצמי שלו הוא תמיד, אם היית אומר לחברה תנו לו ניקוד, והיית אומר לו תנו לו ניקוד, אתה תמיד רואה פער בניקוד. ככה הוא אומר, זה מחלה שקשה מאוד להימלט ממנה.
וכל אחד אוהב את עצמו.
נכון, נכון. אז צריך לדעת אבל שזה קיים, ולדעת שזה מעוות לנו את הראייה. זה כמו שיש איזה, אתה רואה דרך איזה מסך, שכן, אדם לא רואה את מומי עצמו, אדם לא רואה את הגיבנת של עצמו, כמו שאומרים וכולי, הוא כן, השוחד מעוור, הקרבה שלו לעצמו ואהבתו עצמית, מעוורת אותו, משמה אותו מלראות את החולשות שלו. צריך לקחת את זה בחשבון. לדעת שכל אחד מאיתנו חושב שההסתכלות שלו על המציאות היא ההסתכלות האובייקטיבית, אבל זה לא נכון. אצל אף אחד זה לא נכון. אדם חושב שהוא האובייקטיבי וכל השאר סובייקטיביים, זה לא נכון. גם אתה סובייקטיבי כמו שגם השאר סובייקטיביים. צריך לקחת את זה בחשבון, בכל קונפליקט, בכל סיטואציה, בכל זה וזה, זה איך שאתה רואה את המציאות, זה לא המציאות בתהרתה, כן? ומכאן מובנת הגדרת הענווה, היפוכה של הגאווה, שעניינה בראיית הכוח השכלי את עצמו פחות מכפי שהוא. הכוונה, זה מה שנקרא לרפא על דרך האיזון. היות ואני לוקח בחשבון שהאהבתי את עצמי מביאה אותי לעגל פינות ולהתעלם מכל מיני חולשות וכו' וכו', אז הענווה היא הפוך, לראות את עצמי, כלומר להיות, לחוז באיזה ביקורתיות פנימית, לראות את עצמי אולי פחות ממה שאני, והלוואי שנגיע לאיזון ולמיצוע שאיכשהו אני אתפוס את עצמי כפי שאני באמת. הלוואי. אם יראה אדם עצמו פחות ממצבו בעולם, כוונה מבחינה רוחנית כמובן, או כפי שהוא באמת, ואמרנו שהפחות זה כדי להגיע לאמת, כן, הולכים לאיזה קיצוניות נגדית, כדי, הלוואי שנגיע לאיזון, בלי הוסף ובלי טעות, ויכוון ליבו אל המידות התרומיות שאינן עדיין בהישג ידו. אם אדם יראה את עצמו כפי שהוא ויגיד, אני עוד רוצה להשיג מידה כזו ולתקן מידה אחרת וללמוד כך וכך וכו', ולפיכך יישבר ליבו בקרבו, לא במשמעות של דיכאון אלא של צער, מתי אני אזכה להתקדם, כמו שאמר דוד, וליבי חלל בקרבי, אין, כמו שאמרנו, אין טיפת גבהות. זוהי הענווה הפנימית, שאדם יראה את עצמו פחות ממה שהוא, והלוואי ויגיע לראות את עצמו באמת כפי שהוא, בלי הוסף ובלי טעות, וירצה להתקדם ויראה תמיד את מי שמעליו וישאף ללכת בדרכיו. אדם כזה רכש את הענווה הפנימית.
מה שאדם אומר עצמו, הלוואי ויהיו מעשי.
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, נכון? ברוכים הבאים, שבוע טוב. כתוב, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם יצחק ויעקב. אז אומרים, מה אתה באמת חושב שאתה פעם תהיה כמו אברהם יצחק ויעקב? יגיעו זה מגע, שיהיה לי איזה מגע, לא שאני אהיה אברהם יצחק ויעקב, אבל שיהיה לי איזה קשר איתם, איזה זיקה אליהם, משהו, שיראו שהם האבות שלי, שיש קשר בכלל בינינו. זה מתי יגיעו, כן, לא שאני אהיה באותה דרגה, שיהיה מגע מסוים.
אני אפשר לקרוא לזה חי, כאילו אם אנחנו אומרים כאילו יעקב לא מת, אומרים שהוא
כן,
לא מת,
נכון.
אז זה כאילו מה, כאילו אם אנחנו רוצים בעצם בדרכיו, בעצם זה הקשר.
נכון, והגמרא אומרת בתענית יעקב אבינו לא מת, אז מה, סתם הספדנים בחנתו אותו סתם, אלא מה זרעו בחיים, אם אנחנו הולכים בדרכו, אז עוד אבינו חי, נכון? בדיוק, נכון. לפעמים תהיה במזג האדם נטייה לענבה זו, דיברנו על המזג בשבוע שעבר או לפני שבועיים, שזו, כן, מזג זו מזיגה של המרות או הלחויות לפי התפיסה הרפואית היוונית, אבל הכוונה היא גנטיקה בלשון ימינו. אם אדם נולד עם אופי, או שהוא אופי מולד, או שהוא אופי של חינוך וסביבה, כמו שאמרתם, שהוא משפיע עוד יותר מהאופי המולד, כלומר יש אנשים שמטבעם נוטים לענבה, ולפעמים התחברו אל הנטייה חינוך מוסרי והתקשרות דתית והסתכלות מדעית. כל זה אנחנו עוד נראה בהמשך, איך אדם מחנך את עצמו ומכשיר את עצמו על ידי התבוננות והסתכלות בעולם, שזו הסתכלות מדעית, ובתורה שזו התקשרות דתית, ובהרגלים שזה חינוך מוסרי. ובזכות כל אלה יגיע האדם לפי נטייתו והתקשרותו והסתכלותו, דיינו הוא צריך להתבונן, הוא צריך להתאמן לידי ענבה דגולה. כלומר יש אנשים עם גישה חיובית למידת הענבה, ואם הם יכשרו את עצמם הם גם יזכו לה. אך לפעמים תהיה במזגו נטייה לגאווה, לא גאווה, נטייה לגאווה, אף אחד לא נולד גאוותן, אבל יהיה לו קשה יותר בתחום הזה.
הרב, הוא מתכוון שאדם נולד ככה, או שהוא נולד למציאות כזאת בבית?
גם וגם. דיברנו על זה לפני שבועיים או משהו, שיש יש, יש גנטיקה, ויש עוד יותר מזה גם חינוך וסביבה, שוודאי מעצבים, כן, בשנות הילדות הראשונות, הם מעצבים מאוד מאוד את האדם. מה שהוא מתכוון להגיד, שכשאדם עומד על דעתו, לא יודע באיזה גיל זה קורה, כן? שהוא עומד על דעתו והוא מתחיל להבין שהוא צריך לעבוד על מידותיו, הוא מבין שיש מושגים של ענבה, גאווה, כעס, תאוותנות וכו', הוא לא לוח חלק. הוא כבר לא לוח חלק, אלא יש גורמים גם גנטיים ועוד יותר חינוכיים וסביבתיים, ויש, וכל אחד מאיתנו קשה לו בתחום מסוים וקל לו בתחום אחר, וקדוש ברוך הוא מחלק את הדברים באופן שוויוני, ולכל אחד הוא נותן עבודה כדי שאף אחד לא יהיה מובטל. כל אחד מאיתנו יש לו מה לתקן, הוא לא צריך להתייאש מזה, אבל הוא צריך להיות מודע לזה שבתחום מסוים יהיה לו קל יותר, ובתחום אחר יהיה לו קשה יותר. והתפקיד שלו זה, בעולם זה דווקא בתחום שקשה לו. כן? שם המבחן שלו. אך לפעמים תהיה במזגו נטייה לגאווה, והתחברו אליה הרגלי העולם הזה, כגון שררה והתנשאות. כלומר, אם הוא בזה תפקיד ציבורי, הוא רגיל, כמו שאמרנו, שכולם מפרגנים לו ומחניפים לו, כמובן לא שהם באמת חושבים שהוא כזה, הם רק רוצים טובות הנאה, אבל הוא לאט לאט הוא משתכנע, הוא אומר, לא יכול להיות שכולם טועים, נכון? אם כולם אומרים שאני כזה מיוחד, יש בזה משהו. והעדר התקשרות דתית או מיעוטה, הוא לא לומד, לא מתבונן, לא לומד ספר המספיק, ובערות שלו הוא שם לקץ על ידי קניית דעת. ככל שאדם לומד יותר, הוא יראה שהוא יודע פחות. ואם אדם לא לומד, אז הוא בטוח שהוא יודע הכל, נכון?
כמו הר.
כמו?
הר.
כמו הר, כן. ככל שאתה מתקרב, אתה תראה כמה הוא גבוה.
כן.
אמרתי לכם על זה. לא אמרתי לכם מה אמר יוסף בורג על זה. הוא היה שר הפנים הרבה שנים, שר הדתות, שר הפנים, הוא ידע מה זה שר. אז הוא אמר, מה ההבדל בין הר ובין שר? ככה הוא אמר. אומר, הר, נראה לך נמוך, אומר, אני שעה וחצי אני עולה אותו, רק אתה שלוש שעות, אתה עוד לא בחצי הר. הר, ככל שאתה מתקרב, אתה רואה שהוא הרבה יותר גבוה מעכשיו. שר, מרחוק נראה לך גבוה, שאתה מתקרב, אתה רואה, הוא לא כל כך גבוה, כמו שחשבת. הוא אומר, זה ההבדל. מה?
הרשעות של נורד הידה.
ומתוך כל אלה יגיע האדם לידי גאווה גדולה ועצומה. כלומר, אם יש נטיות לא טובות, והרגלים לא נכונים, וחוסר לימוד, וכך וכך, אז כן, בעלי המוסר מדברים על זה הרבה. כדי להגיע לקלקולים מידותיים, לא צריך להתאמץ. זה, כן, כמו ששלמה אומר במשלי, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. מספיק שלא תעבד את השדה, הקוצים עולים לבד, לא צריך לזרוע, לא צריך להשקות, לא צריך שום דבר. אז אם אדם לא עובד על עצמו כל הזמן, על מידותיו, מתבונן, בודק, איפה אני צריך להשתפר, להתייעל, מה אני צריך לתקן, באופן טבעי זה הפך להיות שדה קוצים לגאון ולתפארת, כן, בקלות. והפוך צריך כל הזמן עבודה ותחזוקה. ויש אשר סותרים הגורמים הללו זה את זה, קצתם מביאים לידי גאווה וקצתם מביאים לידי ענווה, כלומר יש גורמים שונים שמשפיעים על האדם, ואז יהיה אדם במדרגת ביניים בין הגאווה והענווה, הוא לא קיצוני לא לכאן ולא לכאן, כי תחום זה גדול עד מאוד, שאתה אומר גאווה וענווה זה ספקטרום, כן? זה מנעד מאוד מאוד רחב עם אין ספור דרגות ביניים איפה האדם ממוקם. עם הארץ שוטה, למשל, ילבש מחלצות או בגדי רקמה, ויהיה כליל השלמות בעיניו. כן, הבגדים עושים את האדם, נכון? אז הוא לא רשת בחליפת ערב יוקרתית, הוא כבר בטוח שהוא אינטליגנט, ואני לא יודע מה. והרי הוא הולך, הוא מודיע בערותו ברבים, שהוא פותח את הפה, רואים שהוא לא יותר מאשר קולב מהלך, אבל הוא לא שווה הרבה. החליפה שלו הרבה יותר רצינית ממנו. כמו שאמר שלמה, וגם בדרך כששחל הולך, כשהטיפש הולך בדרך, ליבו חסר, ואמר לכל שחל הוא. אפילו בהליכה, נכון, בלי לדבר. היום יודעים את זה, נכון, שתנועות הגוף, אתה כבר רואה אותו בא, אתה אומר, זה שוטה, הוא כבר הודיע, אתה יודע כבר מי מתקרב. לפני שהוא פתח את הפה. וגם ישעיהו אמר, בעדו יתעלה דיינו, בשם השם, ישעיהו אומר, ויומר השם, כך פותח שם הפסוק, יען כי גבהו בנו ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים. דיינו, עיניים סקרניות, מסתכלות לכאן או לכאן, או יש אומרים, עיניים צבועות בסקרה, בצבע. הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהם תעקסנה, אז כבר ההליכה שלהם מראה על גאווה ועל פריצות, עוד מי לפתוח את הפה בכלל, מתוך ההליכה אתה מבין. ולעומת זאת נביא נכבד ומלך גדול, שזה דוד, אמר מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי. אז מי שראוי רואה את עצמו כלא ראוי, ומי שלא ראוי רואה את עצמו כראוי. אז אלו שתי קצוות קיצוניות, ובין שתי הקצוות דרגות ביניים רבות מספור. וכיוון שכן הוא דע כי המזג והאופי אינם לפי בחירתנו, אלא מתת אלוהים המה לאשר יקר בעיניו.
אבל אמרנו קודם שמסגור אמתייתו זה לא מולד, זה אדם חופש.
לא, אמרנו שזה גם מולד, גם גנטי, וגם משנות הילדות הראשונות, אבל גם זה מתת אלוהים, הכוונה אם אדם נולד, הכוונה היא כזו, אדם שמרגיש שקל לו בתחום מסוים. ברוך השם הוא, בתחום הזה לפחות, יש לו פוטנציאל טוב, יש לו נקודת פתיחה טובה. שידע שזה מתת אלוהים, דיינו, זה שהוא זכה לגדול בבית טוב, זה שהוא זכה להתחנך במוסדות טובים, זה, מה, הוא עשה את זה. הוא שיגיד תודה לקדוש ברוך הוא, יש לו כישרונות כאלה ואחרים, הוא לא צריך להתגאות בזה, הוא צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תבין שעזר לו בתחום הזה והזה להגיע לנקודת פתיחה טובה יותר מאשר אחרים, או טובה כשלעצמה, בלי קשר לאחרים. כן, אין מקום להתגאות בתכונות טובות שהן מולדות, או שאדם זכה בהן, בזכות הסביבה שהוא גדל בה. אך נעיר את שימת לבך על ההבדל בין מי שמזגו מחייב את הענווה הדגולה או את הנבלות והשפלות. כלומר יש להבחין בין ענווה לבין שפלות. שפלות היא לא טובה, כי המורך והנבלות והשפלות והביזיון אין שמם ענווה. בלשון ימינו היינו קוראים לזה חוסר ביטחון עצמי. כן, אדם חסר ביטחון עצמי זה לא עין ותן. איך? נכון, נכון. דוד המלך למשל היה אדם מאוד אסרטיבי, הוא היה אדם ענוותן מאוד, אבל הוא לא היה סמרטוט רצפה, נכון? רחוק מזה.
אבל הוא אומר שם, מזכיר שפל, אבל זה לא...
נכון,
לא...
נכון, והייתי שפל בעיניי, זה שאלה של טרמינולוגיה, לא משנה, גם פה זה מתורגם בכלל, אני לא יודע מה היה כתוב בערבית. לכן אמרתי, בלשון ימינו, תרגם את זה לחוסר ביטחון עצמי. זה לא טוב, אדם צריך שיהיה לו באמת ביטחון עצמי, ביטחון בקדוש ברוך הוא. לא בעצמו, כן? אבל הוא צריך, מה שצריך לעשות, הוא צריך לדעת את כוחותיו, מה הוא מסוגל. אם הוא לא ידע את כוחותיו, הוא יהיה חדל אישים, הוא לא יעשה כלום. וזה לא סותר, כן, אולי מיד נדבר על זה, רק נסיים את הפסקה. אדרבה, ענווה פירושה, שלא תהיה נפשו נוטה לגאווה, ועם זאת לא יהיה טבעה שפל. כן, סוף הערה 7, שאם אינו מחשיב נפשו כראוי, לא ישיג מה שיכול להשיג. אדם שיש לו דימוי עצמי ירוד. ביטחון עצמי נמוך, הוא לא יגיע לשום הישג בחיים, וזה לא טוב. עכשיו, איך באמת מה האיזון הנכון בין זה שאדם יכיר את כוחותיו ואז הוא מילא ינצל אותם לבין זה שזה לא יפיל אותו בפח הגאווה? התשובה היא לדעת שכל כישרון, כל הצלחה, כל יכולת שיש לי זו מתנת שמיים, כמו שהוא אמר, זה לא אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי, אז מה אם יש לי כישרון כזה ואחר, אז מה אם הצלחתי כך וכך וכי זה אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. ואז ככה מצד אחד אדם לא מתעלם מהיכולות שלו ומהכוחות שלו, מצד שני הוא רואה בהם רק פיקדון, הקדוש ברוך הוא נתן לי כדי שאני אעשה איתם משהו טוב בעולם, זה לא שלי, אני לא אמור לקבל על זה דיבידנד ולא שום דבר, לא לנכס את זה לעצמי. זו ההסתכלות הנכונה, שאדם יכיר את עצמו לא רק על מגרעותיו, גם על יתרונותיו. אבל כן, כשהרבת להוציא את הספר הראשון שלו, טל חיים, אז הוא כתב שם, הוא כתב בשער, כבר לא זוכר בדיוק איך היה הניסוח, אבל הרעיון היה שהספר זה מריבונו של עולם והטעויות של שמואל טל, ככה הוא כתב, אבל לא הסכמנו שהוא יוציא זה, אנחנו לא... לא, לא אפשרנו את זה, אבל זו הייתה הרוח. הוא אומר, כאילו, מה שהגעתי להישגים זה הקודש ברוך הוא, ומה שלא בסדר זה אני לוקח אחריות. הטעויות בספר זה משלי, אבל הספר זה מריבונו של עולם. אם אדם יראה את זה ככה, אז הוא לא יגיע להתגאות בשום דבר. יכול להוציא הרבה ספרים ולא להגיע לגאווה. עכשיו נראה את ה... אז אחרי שהגדרנו את הענווה, שהיא גם תפיסת עצמי וגם התנהגות, גם כלפי הבריאות, גם כלפי שמיים, שיצחה הרבה עמל, כי אדם מטבעו הוא לוקה באהבה עצמית ובעיוורון ובאגו, וראינו שמצד שני צריך להיזהר מדימוי עצמי ירוד ומחוסר ביטחון עצמי וכו'. עכשיו נראה איך אדם מביא את עצמו. ראינו גם שיש הרבה דרגות ביניים, לא שאדם הוא או גאוותן או עין ותן, יכול להיות אי שם באמצע עם נטייה לכאן או נטייה לשם. מראינו גם שיש אנשים שקל להם יותר, אנשים שקשה להם יותר בתחום הזה. עכשיו נראה איך אדם מניע את עצמו לקראת הענווה, וגם זה נחלק להרבה תחומים. התחום הראשון, הם קראו לו כאן, זה הכותרות הם משלהם, לא משל רבנו אברהם, ההתקשרות המוסרית, הכוונה התקשרות התנהגותית, כי אחרי המעשים נמשכים הלב עבודנו, שאדם ינקוט במעשים שמביאים אותו, מביאים לשינוי פנימי. ואשר בהתקשרות המוסרית, פירושה הכשרת הנפש להגיע לענווה הפנימית, בהתחשב בכוחות המביאים לגאווה, ונקיטת צורות הענווה החיצונית, כלומר, להתחשב בכוחות המביאים לגאווה, זה מעין מה שהמסיגת ישרים תמיד יגיד לך, מפסידי הענווה, כלומר, תמיד תתחשב במוקשים שיש בדרך, וצריך לדעת איך לנטרל אותם, איך יכול להתגבר על כל מיני מכשולים, והוא צריך גם לנקוט בצורות ענווה חיצונית, כי אין מה לעשות, אדם איכשהו מתנהג, זה משפיע עליו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כלומר להתרחק מן השררה וההתנשאות, ולנדוש את הקנאה והמדון, כן, המריבות, וההתהדרות במלבושים נעים, וברכיבה על סוסים וכיוצא בהם. מה לעשות שאתה רוכב על איזה ג'יפ שטח שעלה 500,000 שקל, תרצה או לא תרצה, זה משנה בך משהו, ולא לטובה. זה מה שהוא אומר. אז בזמנם זה היה סוסים, היום זה כך וכך כוח סוס. כן, יש לו איזה 4x4 וכו', שהוא עולה על מדרכות בשיינקין, אז הוא כבר חושב שהוא... מי יודע מה. תראו את החבר'ה שעומדים בטרמפים, יגידו לך, כל בעלי הטרנטות עוצרים, וכל אלה עם החרונות הקיים, לא סופרים אותך אפילו. אז מה קרה? זה משפיע עליך, אתה יושב על קורסת עור, ואתה עזור את זה, אתה מרגיש ביג בוס כבר, בלי לעשות כלום. וישיבה בארמונות ובנייני תפארת, אז זה משפיע על האדם. ומצד שני, התרחקות מתחבר עם בעלי גאווה. אדם נמצא בחברה של שוויצרים, חברה שמאוד מדגישה את ההישגים שישנם וגם שאינם, ככל תדמית וכל כך וכך, אז גם הוא נדבק בזה. אולי נקרא את הערה 10, הערה חשובה, זה הרמב״ם בהלכות דעות. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו, דעותיו הכוונה היא אופיו, ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. אין מה לעשות, אדם מושפע מסביבתו. אנחנו יכולים לצחוק מהזיקית, אבל גם אנחנו מחליפים צבע לפי הרקע שעליו אנחנו עומדים. ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפי כך, אז מה זה אומר הנתון הזה? צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשבת אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. צריך לקחת בחשבון שאנחנו מושפעים חברתית סביבתית, ולבחור סביבה שתעזור לנו, ולא סביבה שתפריע לנו. זה הכל.
הצדיקים היה שתי סוגי הגאווה של בשבילים לברא העולם, או אצל, איך זה היה שם שתי סוגים של מנחים את עצמם?
בתנועת המוסר, סלבודקה ונוברדו. נכון. נכון, נוברדוק, שניהם תלמידים של, היה רבי ישראל סלנטר, והיה לו תלמיד הסבא מקלם, ולא היה שני תלמידים, הסבא מסלבודקה והסבא מנוברדוק. אז הם, היה להם גישות הפוכות בעבודת השם. נוברדוק הלכו בדרך של שפלות האדם, דיינו שאדם יגיד מי אני ומחיי וככה וככה וכו'. כן, כן, היו מביאים את עצמם אפילו לידי ביזיונות, הולך לבית מרקחת, שואלים מי שמסמרים, אומרים לו, תגיד לי, אתה משוגע, פה מסמרים, תעוף מפה, וזה כך וכך. ואילו סלבודקה דיברו על גדלות האדם, דיינו שאתה חייב להתנהג יפה, כי אתה נזר הבריאה, אתה כך וכך וכו'. בינינו, קצת נראה לי ששניהם לקו בקיצוניות. דיינו, שתי השיטות היו קצת קיצוניות.
לקחו את זה יותר מדי.
לקחו את זה יותר מדי, כנראה.
כמו רוז'ין, רוז'ין היה...
היה בגינוני מלכות, זה בחסידות, כן, בגינוני מלכות, נכון. האדמור מרוז'ין, נכון. וכנגד זה, דיינו, לא יתחבר עם בעלי גאווה, וכנגד זה יקבל עליו לנהוג בהכנעה לחכמים ולשמשם, כמו שציבו חז"ל, והווה מתאבק בעפר רגליהם, וכמו שכתוב על הנביאים, פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. אז אלישע הנביא שרת את אליהו. איפה הוא יצק מים על ידיו? הביא לו נטילת ידיים בבוקר, על המיטה? מה זה יצק מים על ידי אליהו? מה אתם אומרים? מתי? מה יצק לו מים? נטל לו ידיים בבוקר, הביא לו למיטה? נטלה עם נטילת שלא ילך 400 ולא נטילה, אז מה זה יצק מים?
שירת אותו.
אז למה זה נקרא יצק מים?
מה?
אז הפשט הוא שאליהו בהר הכרמל, מה הוא אמר? תמלאו, תביאו מים ותצקו מים. ויאמר שנו, ויאמר שלשו, הרי שם הוא רצה שתרד אש מהשמיים, אז הוא שפך שמיים עד שמילאה את כל התעלה והכל הכל. אז יצק מים על ידי אליהו, אף אחד לא רצה לעזור לאליהו בהר הכרמל, כי עוד לא ידעו. מי ינצח בהתערבות, נכון? אולי זה יצא במזבח של הבעל הזה. אליהו התחיל לשפוך מים, אף אחד לא בא לעזור לו. היחיד שבא לעזור לו, אלישע, עוד לפני שנעשה הנס. אמרו, אשר יצק מים על ידי, לא על הידיים שלו, אלא לידו, עזר לו, לצקת מים על המזבח. זה הפשט. וכן על ידי הרגלת הנפש לסלוח למי שהרע לו. אם אדם ממהר להתרצות לחברו, אז זה הופך אותו לאדם יותר נעים, יותר נוח, יותר ענוותן, ולסבול שמיעת האשמה וביזיון, והוא שותק, ולהתרחק מכל הדומה לזה, דיינו שהוא לא יבזה אחרים. אז מי שזוכה לנהוג ככה, הוא מתקרב למידת הענווה. כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה התנהגותיות, כן? זה עוד לא הסתכלות והתבוננות וכך וכך, אלא אדם נוהג ב... לא ינהג כך, לא ילך עם בגדי פאר מגונדרים, לא ייסע באיזה רכב שמושך תשומת לב, מנקר עיניים וכו' וכו', וכן להפך, והתחבר לטובים, וזה ישפיע עליו כשלעצמו. אין מה לעשות, אנחנו מושפעים גם מהחיצוניות ומהסביבה.
זה דומה לצניות גם, ענבה? יש מאפיינים שצניעות...
כן, כתוב שהנביא אומר והצנע לכת עם אלוהיך, צניעות ברמת החיים, באורח החיים, בוא נקר עיניים, כך וכך.
נפשי, נפשי גם, לא רק חיצוני.
זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, שזה היה באטליה. כשאדם מתנהג באופן חיצוני בצורה מסוימת, זה משפיע על עולמו הפנימי. זה גם סימן לעולמו הפנימי, זה ביצה ותרנגולת, כמו שאמרנו. אבל פה הוא עוד לא מדבר על ההתבוננות. ההתבוננות היא תהיה בסעיפים הבאים, נראה את זה אולי בשבוע הבא. פה הוא מדבר על קודם כל, היום זה נקרא בפסיכולוגיה ביהביוריזם, כן, התנהגותיות. זה לא שיטה חדשה, וכבר ספר החינוך כתב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בהתחלה אתה עושה דברים בצורה חיצונית, בצורה כמו טוקי, כזה אילוף, אבל זה משפיע עליך. בסופו של דבר זה משפיע עליך.
זה מה שחזל אמרו.
שלא לשמוע במידה מסוימת, כן.
למה במידה מסוימת?
כי חז"ל התכוונו למשהו קצת שונה שם. חז"ל התכוונו ש... טוב, לא משנה, אבל בסדר, זה משיק. והצטמצם במלבושיו על מידת הצורך או פחות מכן, כמו שמצינו אצל נביא מגדולי הנביאים שהיה לבוש אדרת שיער באזור אור אזור במותניו, שזה אליהו, וישכון במשכנות עוני, כמו שראינו שהדירה הניתנת לנביאים הייתה עליית קיר קטנה, למי זה היה? אלישע, נכון? וכשצר להם המקום לא היו דואגים, אלא כשיעור הכתוב, כן, בני הנביאים, שפתאום לא היה להם מקום לשבת, היה צפוף, מה הם עשו? אמרו לאלישע, נלחנה עד הירדן, ונקחה משם איש קורה אחד, נכרות שם עצים, כל אחד יביא גזע על הגב, ונעשה לנו שם מקום לשבת שם, נרחיב קצת את הצריף שלנו, ויהיה לנו נחמד. אז יוצא שהם חיו, גם אליהו וגם אלישע, חיו בצמצום רב מאוד. היה פעם מישהו ששמע על רב אריה לוין, שמע שיש צדיק כזה בירושלים, אמר, אני חייב להכיר אותו, הגיע מחול, ספיישל, הגיע, שאלף הוא גר היה ליד מחנה יהודה שם, שכונת כנסת, משכנות, כנסת, כן. הוא זה הגיע, עכשיו רב אריה היה לו איזה בית של בית קטן, אחרי שאשתו נפטרה, הבת שלו הייתה מטופלת בילדים, הוא נתן לה את הבית הזה, שגם היה בית קטן, חדר וחצי זה. והוא עשה לו דירה מתחת המדרגות, בכניסה לבניין, סגר את זה מתחת המדרגות. טוב, הוא הגיע לרב אריה לוין, קיבל חושך בעיניים. איפה הוא גר? דוחסה, כמו שאומרים בתימנית. איפה הוא גר? הוא אומר לו, הרב, אתה עכשיו בא איתי, הנה הרכב שלי פה בחוץ, אנחנו נוסעים לרחביה, אתה תבחר לך איזה דירה שאתה רוצה, אני קונה לך ארבעה חדרים, מינימום. מה אתה גר פה? זה ביזיון וכו' וכו'. אז רב אריה צוחק, אומר לו, תראה, אני כבר זקנתי וסבתי, ואני מתקשה בהליכה ובתנועה. פה תראה איזה לוקסוס, הכל תחת הידיים שלי. פה דירה, עכשיו צריך ללכת לחדר ההוא, לעזור לשם. הוא אומר, זה עונש בשבילי, תן לי פה, התרגלתי פה, טוב לי פה, עזוב אותי. וכו'. עכשיו פעם אחת הוא היה בלוויה של איזה שר, הרי הוא היה מקורב בעיקר לאנשי חירות, עוד מימי המחתרות. הוא היה אבי אסירים וכו'. זה היה בלוויה של איזה שר. אז אמרו שבסתימת הגולל הוא התכופף ככה והסתכל בפנים, הסתכל. אז מישהו אחר כך שאל אותו, מה הסתכלת שם? אז הוא אומר, אמרתי לעצמי, מסכן השר הזה, הוא רגיל ללשכה כזו, ופתאום הרעת נעים, הוא אומר, לי לא יהיה קשה, המעבר לא, אני כבר עכשיו, גם ככה, לא יהיה לי כזה הלם תרבות, שאני, אז זה אדם גדול שחי בתנאים מינימליים, ולא היה חסר לו כלום, הוא לא הרגיש חסכים. לא, היה לו טוב, היה לו לא חסר לו שום דבר, כי זה עניין פסיכולוגי, זה לא עניין אובייקטיבי, זה עניין סובייקטיבי של מה שאתה רוצה.
הוא מבין מה
מהות העולם הזה? כן, שאלה כאילו מה, איך הוא תופס את עצמו, מה מגיע לו, כמה הוא צריך. צריך זה מושג מאוד סובייקטיבי, זה לא מושג אובייקטיבי, כן, צריך, חייב, חייב זה, הוא לא, פשוט לא צריך את זה. וזו שאלה מה אדם מדגיש, אם הוא מדגיש את ערכי הרוח או את ערכי החומר. וזה מאוד תלוי, כמו שאמרנו, באיזה חברה הוא חי. אם הוא חי בחברה רכושנית, אז אין קץ לקנאת איש מרעהו. כל זה איננו שווה לי, בראותי את פלוני שיש לו יותר ממני, וכך וכך וכו' וכו'. ובדיוק הפוך, אם אדם חי בחברה שמעריכה את ערכי הרוח ולא את ערכי החומר, כן, שמעתי מהרב אייל כמה פעמים, שהוא אומר שהוא פגש את אחד הרמים שלו בישיבה התיכונית, אחרי שהוא כבר עזב את הישיבה, אז הוא ראה שיש לו רכב חדש. אז הוא אומר לו, רב, התקדמת. אז הוא אומר לו, אני התקדמתי, החמור התקדם. מה, אם אני מחליף רכב, אז התקדמתי, זה שאתה לומד עוד משהו, שאתה מתעלה, זה אתה התקדמת, החלפת רכב, לא אתה התקדמת, החמור התקדם. זה כן. והתחבר עם הענבים, כמו שמצינו אצל שאול בחיר השם, כשנתחבר אל דואג ומרעב, הרג את כהני השם והחריב את נוב עיר הכהנים. בגלל התחכנות של דואג וכו' לנגד דוד, זה הביא את שאול, הם הכניסו ביניהם סכסוך וקנאה, עד ששאול פגע בכהני נוב 85 איש, הוא רצח שם, על לא עוול בחטאם. ואילו לאחר שנתחבר לנביאי השם, זה היה לפני הריגת כהני נוב בתחילת דרכו, נתערטל מהגאווה עד כדי כך שפשט מלבושיו, כמו שנאמר, ויפשט גם הוא בגדיו, והוא התנבע עמם. ושים לבך אל המילים, גם הוא פשט את בגדיו, דהיינו שגם הנביאים פשטו את בגדיהם, לא הכוונה שהם שכבו שם ערומים,
אלא הערה 12 בתשובות רבנו אברהם בן הרמב״ם, ששאול הסיר בגדי המלכות, אתה רוצה להתנבא לאין, אל תתהדר לפני מלך, ולבש בגדי עניים משום ענבה, כמו אליהו ואלישע וכיוצא בזה, והתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום, לא כפשוטו אלא ערום מבגדי מלכותו כל היום ההוא וכל הלילה. אז הענבה הביאה אותו לנבואה, והגאווה והשררה והקנאה והתחרות הביאה אותו להפוך להיות רוצח של חפים מפשע, וזה אותו אדם שכמו שאמרנו באיזשהו שלב כבר לא עמד בניסיון, כי זה ניסיון לא קל, אנחנו לא שופטים אותו. יש בגמרא שאחד המוראים אמר שכשאמרו לי תעלה, כשאמרו לי תעלה למינוי, אז לא הייתי מסכים. היום מי שיגיד לי לרדת, אני שופך עליו קומקום של רותחים. רגלתי, הוא אומר את האמת. אז זה לא פשוט, אם אנשים גדולים אומרים את זה, זה לא פשוט. אומרים, מנרת זגנו, הוא כובד, הזקנים, כבר כל התאוות עוזבות אותם, כבר אין תאוות גופניות. מה נשאר? נריד בבית כנסת, מי יקום מוסף, מי זה, זה, מנרת זגנו, הוא כובד. יצרה לא עוזב את האדם, הוא תופס אותו בדקויות של שררה, של כבוד, כמו ילדים קטנים. ואלו דברים משותפים לפרישות ולענבה ולשאר סגולות, כלומר כל מה שדיברנו שאדם מסתפק במועט ולא יהיו לו עיניים גדולות וכו', זה מוביל לשתי מידות טובות לפחות, גם לענבה וגם לפרישות ולעוד מידות סגוליות. כי המידות התרומיות כשם שהן מוליכות למטרה אחת, והיא הפגיעה באלוהים שדיברנו עליה בתחילת הספר, להיפגש עם השם, להתקרב אליו, כך משותפת הדרך עליהן. הוא כבר דיבר על זה. כן, המשנה באבות אומרת, תלמידיו של אברהם אבינו, נפש שפלה ורוח נמוכה. דהיינו, גם ענבה וגם פרישות, אותם מעשים מביאים את האדם גם לענבה וגם לפרישות, כי השאלה מה מגיע לי ומה אני צריך, וגם השאלה מי אני וכמה אני תופס נפח, לכן הדברים הללו קשורים אחד בשני. כל שאדם יצרוך פחות מהעולם הזה, יש גם סיכוי שהוא יתקרב יותר למידת הענבה. אז אנחנו נעמוד כאן להיום, ובעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נראה איך על ידי התבוננות בתורה, היום דיברנו יותר על התנהגותיות, נראה איך על ידי תבונה והתבוננות אדם יכול לסגל לעצמו את מידת הענבה. ברוכים תהיו.